היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן, ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, באתר ספורט שוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל קובעי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שיש בין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק יארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות, ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. הפרק אירחתי את צליל צוקרמן קפון, קופירייטרית, כותבת תוכן, אבל אולי מעל כל זה, אימא שמדברת על איך זה להיות אימא. לצליל נחשפתי דרך עמוד האינסטגרם שפתחה לאחר שהפכה לאימא ושמו זה לג'יט, עמוד שמבקש לנרמל חוויות מאתגרות, קשות ורווחות סביב אימהות ונשיות. בפרק, כמו בעמוד שלה, אני וצליל נדון בנושא האימהות בחברה בה אנו חיות. המפגש המאתגר ולפעמים אולי הכמעט בלתי אפשרי שקורה בין נשיות שמבקשת שוויון לבין הבקשה האישית והתרבותית להיות באימהות נוכחת. הפער המגדרי שנוצר ומהדהד גם במחוז ההורות והאתגרים רווחים והלא מדוברים שקורים שם. ואולי אין פתרון קסם, אבל יש חשיבות גדולה לקיים את השיח הזה ודרכו להבין שאת לא לבד. בואו נתחיל. היי צליל,
היי.
מה שלומך?
נרגשת פלוס, איזו תשובה כאילו בלתי, אבל כן, מרגש.
זה ממש לג'יט.
קראתי ולא ראו, כי זה פודקאסט.
יס. אני רגע רוצה להגיד שבעצם את הוזמנת הנה, כי יש לך עמוד שקוראים לו זה לג'יט, עמוד אינסטגרם מהמם, ושנחשפתי אליו ושהוא ממש נגע בי, ואני אתן לך להציג אותך, ורגע לפני זה אני רוצה להרים לך ולהגיד, שכשאני אמרתי שאת הולכת להתארח, אז היו המון תגובות נורא נרגשות מהעוקבות שלי.
באמת?
זה יו, אני מתה עליה, יו.
באמת?
כן.
די.
ואני ממש שמחה שאת פה, אני חושבת שיש לך קול מדויק, שנותן הוכחות לחוויה הרחבה, שלא מצליחות לזקק אותה עד הסוף, לגעת בעד הסוף, שהרבה בושה גם סביבה. אז טוב, אז אני אתן לך להציג את עצמך קודם רגע. מי את? ספרי לנו.
אוקיי.
ואיזה כיף שאת פה.
איזה כיף. קודם כל, הפתיח. אני מופתעת עדיין ממה שאמרת, שיהיו פידבקים כאלה מאימהות, זה ממש באמת נורא נורא משמח.
מפתיע אותי שאת מופתעת, אבל
כן. כן, שמי, זה דבר כאילו יחסית חדש שקורה, העמוד הזה, אז כיף.
אבל
ממש,
תופס
ממש.
תאוצה די מהר.
איזה כיף. תפו,
כן, חמצה. כן, הטובה, הטובה במה שאת עושה.
תודה רבה.
יש לך אינטגרציה של הרבה דברים, גם של המקום של איך להנגיש החוצה, גם כתיבה. גם נפשית כאילו לגעת ולזקק את החוויה האנושית ולהצביע בדיוק בדיוק על החוויה ועל הבעיה.
וזה כיף.
זאת אומרת, הרבה דברים פסורים יחדיו, כשאת מביאה אותם חוצה, אי אפשר להתעלם מהם.
וזה כיף.
ולא סתם, יש הייפ כזה גדול סביב העמוד שלך כל כך מהר.
טוב, אז
כן, אז קדימה.
אז אוקיי, אז אני אספר. אז אני צליל. במקצועי אני כותבת תוכן, קופירייטרית, עוסקת בכל מה שנוגע בעולמות של כתיבה. אני גם אימא. סופרייז. לילדה אחת מאוד חמודה שקוראים לה רני, שהיא בת 2.5.
שם יפה.
תודה רבה. טוב, נצלול, נחבר את כל הדבר הזה לזה לג'יט. אז ממש לפני כמה חודשים פתחתי את העמוד, וזה הגיע אחרי, כמו שאמרתי, 2.5 עכשיו של אימהות, שכאילו לובו בהרבה מאוד תחושות שהיו לי. ממש החל מהרגע שהפכתי לאימא, ואפילו אפשר קצת ללכת אחורה לתקופה של ההיריון שהייתה לי, שכאילו בבוטום ליין מה שהרגשתי זה שעבדו עליי. באיזשהו מקום. שהפכתי לאימא ואמרתי, אוקיי, what is this thing? כאילו, מה כזה. והתחושה הזאת פגשה אותי בממש כל מיני אספקטים שונים של האימהות, וכאילו, זה ממש הייתה כמו עננה שריחפה כזאת מעליי. ואחרי, כבר לפני כמה חודשים, אז נגיד לפני שנתיים, כאילו, שנתיים לתוך האימהות, אחרי שגם עברתי איזשהו תהליך עם עצמי, והלכתי לפסיכולוגית מושלמת, וכאילו
שנתיים אחרי שנהייתי אימא.
כן, שנתיים אחרי שנהייתי אימא, ועברתי את התהליך הזה של הטיפול, ובכלל פשוט גדלתי והתעצבתי לתוך הדבר הזה. הגעתי לאיזושהי נקודה שאמרתי, אוקיי, את צריכה לדבר את הדבר, כדי שאף אחת, hopefully, לא תרגיש את מה שאת הרגשת, את התחושה הזאת של מה זה הדבר הזה, ולמה אני לבד בדבר הזה. ואמרתי, טוב, מה אני יודעת לעשות? לכתוב, אז בואו, כן.
זה לא שלא ירגישו, זה שאולי זה יהיה משוים, זאת אומרת, תהיה הכרה לדבר הזה, יש לזה, את מבינה שאת לא לבד, את מבינה שאת לא חריגה, את מבינה שאת לא אשמה. זה לתת ולידציה בעצם, כאילו, שנראה לי שאחד הדברים הכי רווחים בקרב אנשים בכלל, נשים בפרט ואימהות עוד יותר בפרט, זה המקום הזה שאין תיקוף לחוויה שלך, את מרגישה שאת חריגה. ולפעמים רק עצם האישרור הזה של, היי, את לא, זה קורה לכולן, את לא אשמה בזה. זה המון, זה נותן רווחה מאוד גדולה, ומתוך הדבר הזה גם יכולים לקרות באמת הרבה דברים, כמו ללכת לטיפול, קהילות, לדבר עם חברות, למצוא פתרונות, רעיונות, שיח ער. טוב, אני טועה רגע מאיפה להתחיל. בא לי רגע גם לשאול, בעצם, עד האימהות, את עסקת בעצם בכתיבת תוכן, כעצמאית, שכירה?
הייתי שכירה הרבה שנים, העצמאות גם התחילה לפני שנה פחות או יותר, גם במסגרת
אחרי
הדברים.
אחרי האימהות בעצם.
כן, כן, שגם אז... שווה לתת את ההסבר ואת הדעת ללמה זה קרה, אבל כן, הייתי שכירה הרבה שנים, כאילו הרבה, 7-8 שנים. עבדתי גם בהייטק טיפה, הייתי כזה באינטל, והייתי גם עורכת הראשית של קלות אורבניות, למי שמכירה מהגלגולים הקודמים שלפני שהפכנו לאימהות.
שקלות אורבניות, אני יודעת שזו קהילה, ואת אומרת שזה גם בעצם בלוג.
כן, כן, זה ממש בלוג. זה כאילו, קלות אורבניות זה מותג גדול, שיש תחתיו כזה כל מיני תתי מותגים, נגיד נקרא לזה, שנמצאים תחתיו, ומוצרים שנמצאים תחתיו, שזה כאילו בלוג וקהילה, וממש כזה עולם. וכל מה שהיה קשור לתוכן, אז בעצם אני הייתי אחראית עליו, כאילו מבחינת גם קונספט וגם בפועל הכתיבה.
את מה שעבדת שם כשכירה בעצם.
כן, 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 הייתי שם שכירה, וזהו, ואחרי תקופה כשכירה בכל מיני מקומות וסגנונות, אז החלטתי לצאת לעצמאות, ועכשיו חגגתי שנה.
מזל טוב.
תודה, שנה וקצת לעצמאות.
אז זה מאוד מעניין באמת הדבר הזה, שאני מרגישה שהוא חלק מהסיפור, כאילו שהאימהות ממש שינתה לך בעצם את הקריירה ואת התעסוקה, ואיזשהו, אני מרגישה ממש כמו איזה שיפט, כאילו מאוד חזק, מסחירה לעצמאית, ומכתיבת תוכן מסוים לכתיבת תוכן פרסונלי בעצם, עם הרבה ביקורת ושיח כזה מאוד וואו כזה, ואת ממש... יש פה שינוי מאוד גדול, ובא לי אז לשמוע בעצם, אז מה קרה שם? כאילו, איך הדברים התגלגלו? אני אשתף ממני, אני עוד לא אימא, ואני גם רווקה. כן, יש בי רצון להיות אימא יום אחד, ויחד עם הרצון הזה יש המון פחד. כי אני מגיל מאוד צעיר מלווה נשים בהיריון ובחופשות לידה ובאימהות, דאז וגם היום כמאמנת, אבל היום גם כמטפלת, ואני רואה את המורכבויות, אני רואה אותן, אני שומעת אותן, וגם אני בן אדם מאוד, אני מאוד חוקרת, כאילו, כל דבר יש לי המון שאלות, ואני לא מקבלת את המטריקס, ואת ההבניות החברתיות כמובנות מאליהן, ואז בתוך הדבר הזה, אז אני בהרבה הסתכלות, ואני רואה, אני רואה את הקושי העצום, ואני רואה את ההקרבה התעסוקתית.
כן.
שנשים עושות סביבי המון המון נשים, נהיית איזושהי חלוקה אפילו בעל כורחן, כאילו בסוף, נראה לי גם דיברנו בטלפון, אז דיברנו על זה שכאילו לא משנה כמה את קרייריסטית וכמה את זה, כאילו האימהות מפגישה אותך עם איזושהי תקרת זכוכית כזאת, שאת פתאום קולטת שכזה את לא יכולה להמשיך הכל כרגיל, זה לא עובד. וזה נורא מפחיד הדבר הזה, כאילו ומה זה אומר, וזה סימני שאלה על החלוקה המגדרית בחברה, והיה לך את הפוסט הזה על אבא מעורב, למה צמד המילים הזה הוא בלתי נסבל, או מה זה כאילו, הבן זוג מאוד עוזר לי, מה זה עוזר? כל הדבר הזה שאת פתאום מתמללת אותו, ואני רוצה לשאול, גם אם מתאים לך לספר באמת על החוויה שלך, על התובנות, ועל בעצם על השיפט הקרייריסטי הזה שקרה, ועצם השיפט הזה הוא כשלעצמו מין הביטוי של הדבר הזה שאת כותבת עליו באיזשהו אופן.
כן. האמת שלפני שנפגשנו ממש כזה הבוקר, עשיתי לעצמי מין כזה ניסיון לעשות סדר בדברים, שגם של מה הביא אותי לכתוב בעצם את העמוד הזה, והנושאים שמעסיקים אותי ואיפה זה פוגש אותי, וכל מה שנוגע לזה בעצם, ואובייסלי אחד מהדברים, כאילו מהצ'קליסט הזה היה כל מה שנוגע לקריירה. ואני חושבת שאחד הדברים ש... אני לא יודעת אם לקרוא לזה היבריס, אבל כאילו אני חושבת שלמדתי שיעור מאוד מאוד גדול בענווה בכלל, בכל מה שנוגע באימהות, ובפרט בכל מה שנוגע בקריירה. וזה גם ענווה וגם איזשהו סוג של ניפוץ של כל מה שהכרתי לגבי עצמי, או חשבתי שאני לפחות יודעת לגבי עצמי. כי אני גדלתי באיזשהו, כאילו, איזשהו setting כזה, שמדבר על, אני חושבת שכל הדור שלנו, של ילידי 80s, 90s, כאילו, ילידות 80s, 90s, גדלו בכאילו דור כזה, שמדבר על, אוקיי, אנחנו כאילו, לא רק ש-we can do it all, we should do it all. כאילו, זה חלק מהשליחות שלנו, והמשימה שלנו, וחלק מהדבר שכאילו, הייעוד שאנחנו צריכות לממש באיזשהו אופן. בין אם זה התבטא בזה שראינו את, לא יודעת, את האמרות שלנו, או דמויות בסדרות טלוויזיה שעושות את זה, זה היה מין דבר שאנחנו, מרגישה שאנחנו צריכות להיכנס לתוכו. וזה גם מה שקרה לי. כאילו אמרתי, טוב, אני הופכת לאימא. אני מבחינתי, יש לי איזשהו ויז'ן שנוגע לגביי כאימא קרייריסטית, שהוא מאוד מאוד ברור. אני דמיינתי את עצמי באיזשהו מסלול קריירה שהוא קורה, ולצידו קורה את האימא, משהו מאוד כאילו מוגדר.
כן.
ואז ברגע שהפכתי לאימא, אז מה שנקרא, גיליתי שלא. ואני חושבת שברגע הראשון של המפגש הזה עם הלא, יש משהו ש... לקרוא לו קשה זה קצת understatement, זה כאילו משהו שמטלטל את עולמך. את אומרת באיזשהו מקום, אוקיי, זה ליטרלי כל מה שחשבתי שיקרה לי, אבל זה לא רק זה לא מתאפשר, פתאום זה אולי גם לא נכון לי ולא מתאים לי.
זה משהו מאוד מעניין, שיצא לי, זה בדיוק העניין, שיצא לי לשמוע ולראות אצל הרבה מאוד מכרות, לקוחות, שמין היו מאוד קרייריסטיות, ופתאום נולד הילד, ופתאום הן אומרות, אני לא רוצה, לא מעניין אותי יותר להיות בעבודה, לנתב לשם את המשאבים שלי בכזאת עוצמה.
כן.
אני רוצה אחרת, וזה מקום בעיניי, מאוד מסקרן, והמפגש הזה של בין חוויית הפרט לבין הבניית הקולקטיב,
כן.
של למה זה קורה, יש כמובן כל מיני דברים פיזיולוגיים וכולי, אבל כאילו, למה זו חוויה רווחת אצל נשים, אבל לא כל כך אצל גברים, ואני לא אומרת את הדברים מתוך מקום שיפוטי בשום צורה, אלא מתוך מקום סקרן, שמבקש כאילו להבין אולי, או לברר, זה כאילו איזושהי נקודה ממש מעניינת, אז אוקיי, אז את מספרת שפתאום הדבר הזה טלטל את עולמך, כאילו אני שומעת פה אולי איזשהו משהו מין, מי אני?
לגמרי.
מי אני? כאילו שינוי זהות מסוים.
כן. גם אני חושבת שזה אחת מהכותרות של כל מה שקורה באימהות, זה שינוי זהות. כאילו זה פשוט פוגש אותך בכל מיני תחומים אחרים, וכל מיני אספקטים אחרים בחיים שלך, אבל ספציפית בכל מה שנוגע לקריירה, גם זה הדבר שנורא מטלטל את עולמך מצד אחד, וזה מצד שני כאילו, לא יודעת אם מצד אחד ומצד שני זה לא ניגודים, אבל זה משהו שאת לוקחת איתך, ואת גורמת, זה פתאום גורם לך לשאול שאלות לגבי עצמך, ולגבי כל מה שהכרת לגבי העולם והתפקידים שלו, ומה קורה בו. ואני חושבת, שוב, את יודעת כל אחת וחייה, אבל אני יכולה להפחות להעיד על עצמי, שזה היה אחד המפגשים הכי ראשונים שלי, עם המציאות שהפתיעו אותי בצורה כזאת.
שמה כאילו, פגשת?
שפגשתי איזשהו צדק כזה בזהות שלי, שאמרתי, אוקיי, אני הייתי בטוחה שיש לי איזשהו, לא יודעת, איזושהי הכרות מאוד מאוד טובה עם עצמי, וחסרת ספקות כזאת של כזה, אוקיי, זו אני, וזה מה שאני הולכת לעשות עם חיי, בהיבט של קריירה ובכלל.
מהו הצדק הזה בעצם?
אני חושבת שהוא הרבה דברים, אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום הוא מייצג בעיקר איזשהו משבר, שהיה לי סביב כל הדבר הזה, שנקרא המפגש בין קריירה ואימהות. כאילו, הוא ייצג מבחינת הרבה דברים, וכאילו בעיקר, סתם, אני חושבת שנייה, בהתבוננות שלי ביני לבין עצמי מול הדבר הזה, הוא ייצר באיזשהו מקום גם אכזבה מאוד גדולה, גם שלי מעצמי, כי ציפיתי שאני אתנהל אחרת בסיטואציה הזו, ושאני אתנהל באופן מסוים בסיטואציה הזאת, וזה לא היה ככה. גם הייתה איזושהי מחשבה של הסתכלות כזאת כלפי חוץ, כלפי העולם, כי העולם מכיר אותי בתור צליל שהיא מכוונת קריירה באיזשהו מקום, ויודעת את הדברים שהיא רוצה, ופתאום היא לא. כאילו, סתם, אני אחבר שנייה למה שהיה, אני הייתי, זה גם היה שנת קורונה וכל מה שכאילו כלול בזה, אבל הייתי עם הבת שלי, עם רני, שנה וחודשיים בבית, שזה משהו שאם היית שואלת אותי שלפני ההורות, אם זה היה קורה, הייתי אומרת לך כאילו, fuck no, זה כזה לא הדבר, הייתי חוזרת כזה אחרי כמה חודשים, וכאילו עובדת, וכזה, כזה. פתאום את יודעת, האכזבה הזאת שאת פוגשת את עצמך מול הדבר הזה, והאכזבה הפוטנציאלית שהעולם רואה בך כשאת בוחרת בבחירה הזאת, זה יוצר משבר נורא נורא גדול.
בעצם כאילו הייתה חוויה של יש פער, מה שאני תופסת, ומה שאני גם חושבת שהסביבה תופסת, כראוי, או בעל ערך אפילו, אפשר לומר, לבין מה שאני רוצה ומסוגלת בפועל.
לגמרי.
והפער הזה הוא מאוד מכאיב. ובא לי לשאול בעצם, אז מה רצית פתאום בפועל? זאת אומרת, הסדק הזה זה כאילו פתאום כמו איזשהו סדק בפרסונליות שלי, כאילו בפרסונה שלי של אני ראיתי עצמי ככזו, והרצונות שלי היו כאלה, ופתאום הם לא כאלה.
כן.
ופתאום האישיות שלי היא לא כזו, נניח, לכאורה, בחלקה. ומה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה של פתאום אני עם הילדה שלי שנה וחודשיים? בבית. כאילו, מה היה שם מבחינתך? מה הרגשת, אם זה בסדר?
ברור, לא, זה נפתח באיזה דיסקליימר, אפשר ממש לשאול הכל, הכל תרגישי ממש חופשי, גם חשוב, בגלל, כאילו, זה גם ממש...
זה העמוד בעצם.
בדיוק, זה העמוד, זה משהו חשוב.
כן, אבל כאן פתאום זה את, וזה לא העמוד הזה.
נכון. אז מה שהיה שם, אני חושבת שגם אחד הדברים שהיו לי נורא נורא קשים, זה להבין בדיוק מה נמצא שם. כי היה לי נורא נורא קשה. כי מצד אחד, שוב, אם אני מניחה שנייה את כל הקונספט של הקריירה רגע בצד, אני נכנסתי לחופשת לידה הזאת, בתור כאילו, אמא שאומרת, טוב, אני מתבססת שנייה על מה שראיתי אין לי עכשיו רפרנס לסדרת 90s שעובדים בה, אבל נגיד, נדמיין אחת. אני מתבססת על הדבר הזה, שיש לי בו קריירה, ויש לי בו את האימהות, ואני כאילו, אני אשתמש במילה המחליאה ביותר שקיימת, מג'נגלת בין כל הדבר הזה, וחיה את חיי. ופתאום, זה לא קרה, מן הסתם. נכנסתי לחופשת לידה, ואמרתי כאילו, טוב, אני כאילו נורא נשאבתי לכל מה שקשור לאימהות, בכוונה אני משתמשת במילה להישאב, שיש בה גם אספקטים שהם לא בהכרח חיוביים, כאילו יש לי גם ביקורת כלפי עצמי בדבר הזה.
היא מכל מקום הביקורת.
בדיוק, שזה טוב. גם אחד הדברים המתגרים
שיש
בזה. להישאב
זה בעצם מילה שאומרת שאין לי כל כך בחירה. אני מין, יש פעולה שנעשית עליי, אני נחטפת לתוך הדבר הזה, אני לא פועלת אותו או בוחרת בו, הוא קורא לי. הוא קורא לי, לא אני עושה אותו, כאילו באיזשהו מקום.
כן, יש בזה משהו מאוד פסיבי, וזה גם מרגיש ככה, בזמן שאת בתוך זה. זה נורא קשה להסביר את התחושות, כי הן מאוד מגוונות ומאוד מורכבות, אבל בזמן שאת בתוך החופשת לידה הזאת, ואת בתוך המפגש הראשוני הזה עם התינוקת שלך, ועם עצמך בתור אימא, את מרגישה הכל, כל הזמן, ואני שוב, אני מעידה רק על עצמי, אבל זה היה המפגש הראשון שלי עם חוויה כזאת. כאילו, שפתאום נורא נורא מטלטלת אותך, ומסיטה אותך לכל מיני כיוונים, וגורמת לך להרגיש הכל כל הזמן. זה אולי טיפה סוטה מכל מה שקשור לנושא של הקריירה, אבל אני זוכרת אחד, כאילו...
לא חושבת שזה סוטה
לך. זה לא סוטה מזה, אוקיי, בסדר.
מה השתנה ברצון הרי? כאילו, אל מול הקריירה, שהיה מאוד מאוד כאילו קונסיסטנטי ורציף ויציב וברור, ופתאום הכל כאילו באיזו אדמה רועדת. המקום הזה אולי גם ששנייה רואה הכל, מרגיש הכל, נושם הכל, נכנס הכל.
כן.
כאילו, זה מרגיש לי כמו אלמנט מאוד מהותי ל... אני רגע לא יכולה להמשיך את המרוץ הזה, שנייה מבלי לשאול שאלות, כאילו קורה פה משהו ואני נדרשת אליו. זה העניין, אני נדרשת אליו, אני נשאבת אליו, אני לא יכולה לבחור אחרת. אז זהו, אז שם מעניין אותי באמת, כן, לשמוע את ה...
כן, אז אני אשים שנייה את הכובע הגיקי שלי, ואני אחזור כזה, הגיקי והאקדמי שלי, יש איזשהו משפט של סימון דה בובואר, שמי שלא מכירה, היא פילוסופית פמיניסטית איתה, נהדרת וחכמה מאוד, שדיברה, אני כנראה יוצאה בציטוט, אבל לא נורא, זה בצרפתית, אז תסלחו לי, שאישה לא נולדת אישה, היא נעשית אישה. שהיא בעצם מדברת על זה שהמין הביולוגי שבו את נולדת, הוא כאילו דבר אחד שקורה, והדבר השני, כאילו המגדר שלך כאישה, והמשמעויות התרבותיות, החברתיות, התתי, שכל מה שקשור לזה, זה דבר אחר. וזה דבר נרכש, והוא קורה כאילו כשאת חיה את החיים שלך בסביבה ובחברה שלך ובתרבות שלך. ואני מרגישה שהדבר הזה, המשפט הזה, הוא יכול אחד לאחד להתיישב על המילה אימהות. כאילו, את לא נולדת אימא, את לא, זה לא פשוט קורה. זה לא איזשהו דבר טבעי שאת כזה meant to do. לא, זה שינוי בטייטל נגיד שלך נקרא לך, בדבר שאת מציגה מול העולם, אבל... האיך להתנהל בתור אימא, כאילו, האיך להיות האימא הזאת, זה משהו שאת ממש כמו להיות אישה, או גבר, או כל, כאילו, מסגור אחר, או תפקיד אחר, את לומדת אותו מתוך המפגש שלך עם העולם. ואני חושבת שהמפגשים, המקומות שבהם את פוגשת את המקורות שמסבירים לך איך להיות אימא, הם מציגים איזשהו משהו, איזשהו ייצוג נקרא לזה, שהרבה פעמים הוא לא בא בהלימה עם מה שאנחנו מרגישות בהכרח. ואני גם יכולה להגיד שזה מה שפגש אותי, כאילו הרבה פעמים, בכל מיני אספקטים של אימהות, וגרם לי להרגיש הרבה פעמים מאוד מאוד מוזר. נגיד, אנחנו הולכות למקום הכי פשטני של הדבר, אנחנו הולכות לרפרנסים של, לא יודעת, גם על זה אני חושבת שכתבתי, על איך לידות צריכות להיראות. למה לידות כאילו שמראים לי לא יודעת מה, אני כל פעם חושבת רפרנסים שיש לי זה כזה לפרנס, כן, שרייצ'ל נמצאת שעות בחדר לידה וכזה חי 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 חי.
אני אפילו זוכרת, כי אני כזה, זה תמיד הסדרה של כיבוי המוח שלי, שהיא שוכבת על הגב עם רגליים מפוסקות, וכאילו רואים את הרגליים שלה כזה עם פדיקור מושלם, אור מושלם, יש לה אפילו טבעת קטנה, אני מזוכרת, טבעת קטנה באצבע ברגל. וחוץ מקצת זהה למצח, אין יותר מדי.
כן.
אבל אני, כאילו כן, בא לי רגע לאסוף, ולחזור לנקודה הזו, שלי היא מרגישה מהותית, תגידי, איך לך היא מרגישה באמת הבחירה הזו, של שינוי קריירה.
כן.
של להיות שנה ומשהו בבית. אם היה מאוד ברור מה אני רוצה תעסוקתית, אז זה כבר לא כזה ברור. ובעצם מה קורה שם? מה קורה בבחירה הזו?
אני חושב שהבחירה הזו גם באיזשהו מקום מתחברת למה שדיברתי עליו עכשיו, זה שאת מקבלת איזשהו ייצוג כזה של אימא, ואיך היא צריכה להיות, במרכאות צריכה להיות, שגם שם את פתאום, את בעצם הופכת, כאילו, סתם מכניסה את עצמך לתוך הייצוג הזה באיזשהו מקום, כשאת הופכת לאימא, ואת אומרת, אוקיי, איפה אני נמצאת בתוך זה? זה מתאים לי, זה נוח לי, זה נכון לי, זה כאילו מה זה? כמו שאמרת, צריכה להגיד מקודם, הייצוג שאני חוויתי כאילו כאימא שאני צריכה במרכאות כפולות ומכופלות להיות, זה אימא שיש לה איזושהי קריירה שהיא מאוד מצליחה, שהאימהות קורה תוך כדי, שוב, עכשיו כשאני אימא אני רואה את זה ואני אומרת, אומי גאד, כאילו זה, מי האיש שכתב את הדבר הזה? זה כאילו, אגב, הדגש על האיש ולא האישה כנראה. וואט, כאילו מה, זה לא אפשרי. ופתאום את גם אומרת, אני לא יודעת אם אני רוצה את זה, את הדבר הזה. ואני חושבת שמה שקרה לי, אחרי, באמת, זה, כאילו, תדעת, עכשיו אני אומרת את זה בדיעבד, וזה, כאילו, נשמע גם נורא רחוק, אבל שנה וחודשיים להתבחבש בתוך הדבר הזה של משבר הזהות הזה שלי מול הקריירה שלי, ומה הייתי צריכה לעשות, כשהיה לי מאוד מאוד ברור, לא הרבה זמן לפני כן, מה אני אמורה לעשות, והייתי מאוד מוכוונת לשם, כאילו, ממש, ברמה של, ידעתי שאני רוצה להתעסק בכתיבה, ידעתי שאני רוצה לעבוד, כאילו, זה גם, זה חלומות שהשתנו, אבל היה לי ויז'ן כזה מאוד ברור, שלי הולכת כזה באיזשהו, גם משהו שהוא לא קיים בארץ, אבל כזה במין כזה מגזין, וכותבת, ואני כאילו, living my best life כזה, לובשת כזה בגדים בצבע, בז' כזה, כאילו כזה, זה ממש היה כזה.
הדמות הזאת.
כן.
קרי ברדשו.
כן, קרי, לגמרי, כזה, וכאילו, שגם עכשיו יש בזה משהו נורא מביך בלומר את זה שזה היה ויז'ן, זה כאילו לא מקויה למציאות, אבל בזמנו זה היה מבחינתי הדבר שאני רוצה.
אני רוצה להסיר מפה את המבוכה ולומר שזה לא מביך.
כן, זה לא מביך.
זה רווח, בואי נעשה לך את מה שאת נותנת לכולן. זה רווח, הפנטזיה הזו.
כן.
וכולנו מחזיקות ומחזיקים במיני אידיאלים שהטמיעו לנו מגילאים מאוד צעירים.
אז אני גם, כילידת 90s נשבעתי בדבר הזה. אז אני חושבת שפתאום, כשהפכתי לאימא, אז יש לך את ההבנה הזאת, שהוויז'ן הזה שלך הוא לא, כאילו א', הוא משהו שלא יכול להתממש במציאות שלך כרגע, וב', פתאום את אומרת, אני לא יודעת אם אני רוצה את זה. ויש בזה משהו מאוד מאוד מוזר. כאילו כשאת חיה חיים שלמים באיזושהי ידיעה שאת הולכת כאילו לדבר הזה, את לומדת את הדברים הנכונים, את עושה את התארים שאת צריכה, את כאילו צוברת את... ופתאום כאילו את אומרת, וואלה, לא יודעת אם כאילו בא לי את כל הדבר הזה. ולצד כל זה, של סימן השאלה של האם אני רוצה את זה, כשיש את הכל מן העבר שחוזר ואומר, כאילו, יכול להיות שאת כן רוצה את זה, אבל את אולי באיזשהו מקום כאילו מוותרת על הדבר הזה, כי את מבינה את הקונסטלציה החדשה של החיים שלך, אז... מה את מרגישה לגבי זה? כאילו, וזה פתאום איזושהי פרספקטיבה של שיפוטיות שקורית בתוכך.
ובתוך הדבר הזה בא לי גם להגיד, ויש בן זוג.
ויש בן זוג.
והוא.
כן, וכאילו, כן, וזה...
והבני זוג לרוב, ממה שלי יוצא לראות, אוחזים עוד יותר בתעסוקה ובפרנסה, שזה גם לכאן ולכאן, והרבה גברים יגידו שעול ה...
לחלקל את המשפחה, הוא גם עול שהם היו רוצים לא לקחת בו, לא לבחור בו, לבחור אחרת. כאילו יש פה ממש כמו איזשהו משהו, זאת השאלה שעולה בי, שהוא מרגיש לי משהו שנע בין היחטפות או הישאבות למילוי תפקידים מוגדרים מראש, לבין הרצון הפנימי האמיתי של כל אחד מן הצדדים בבחירה הזו.
כן.
כאילו, אני שומעת אותך אומרת, לא, ופתאום לא יודעת אם אני רוצה במסלול הזה ש... ומסקרן אותי, כאילו, אבל הייתה איזושהי בהירות לגבי, נניח, מה את כן רוצה? זאת אומרת, כאילו, היה שם את הרצון, כאילו, נראה לי שזאת תמיד התהייה שלי כזה. עולה הרצון, האימפולס הפנימי הזה של אני רוצה להיות עם הילדה שלי בבית, ולא מעניין אותי עכשיו לעסוק, כאילו, לעשות משהו אחר. זאת שאלה, ואז כאילו שאלה, אני מניחה, ואז אני אשאל אבל את ההנחה שלי, שגם אני שומעת אותך אומרת אותה, של הכפל הרגשי שקורה שם בין אני רוצה להיות בבית לבין אני גם לא רוצה.
כן. אני חושבת שהכפל הרגשי הזה, הוא מתחבר הרבה פעמים לאיזשהו מוסר כפול גם, שמשדרים לנו בכל מה שדיברת עליו לפני כן, בכל מה שמלמד אותנו להיות אימהות, שזה מוסר כפול כזה, שגם אני כל פעם מרגישה כזה שאני כזה, גם על זה כתבתי, אבל גם על זה כתבתי, על כל מה שקשור ל...
כן, את פה בשביל לדבר על הדברים שאת כותבת, כן, כן.
על כל מה שנוגע לג'נגל ולעשות דברים במקביל. שאני חושבת שבאיזשהו מקום, שוב, זה משהו שהוא מאוד שורשי, והוא מאוד מפומפם חזק, באמת, כאילו, את יכולה להעיד על עצמי, מהרגע שאני זוכרת את עצמי בכל תוכן שצרחתי, בכל אימא שפגשתי סביבי, כאילו, כשהייתי גם יותר צעירה, באימא שלי, באימאות אחרות, המוסר הכפול הזה של, את, כאילו, את רוצה לעשות הכל, אבל את גם צריכה לעשות הכל, ואת צריכה לרצות לעשות הכל. ואני חושבת שהדבר הזה יוצר איזשהו מוסר כפול שדורש ממך, כאילו, שני דברים, כאילו, מה זה שני דברים? זה הרבה מאוד דברים שמצד אחד, כאילו, את אמורה לרצות אותם. מצד שני, הם לא באמת אפשריים. אי אפשר, כאילו, לעשות את הדבר הזה. ומצד שלישי, את לא מקבלת את ה... לא יודעת, את התמיכה, נגיד, נקרא לזה.
מה זאת התמיכה הזאת?
התמיכה הזאת, היא מתפרסת לכל מיני כיוונים. היא תמיכה שיכולה להתבטא במונחים הכי פשוטים שיש, על חופשת לידה ארוכה מאוד בתשלום זה. תפקידים ששומרים לך, האופן שבו את מתפסת אחרי זה במשרד שבו את עובד, כאילו, דברים שנוגעים ל, את יודעת, חקיקה יבשה נגיד, או כן. כזה. ואני חושבת שזה גם בהלך רוח החברתי שיש, שפשוט לא ממש מקבל את זה. כאילו, עדיין...
לא מקבל את מה?
לא מקבל את האופציה שתבחרי במשהו אחר, ממה שנדרש ממך, כאילו...
אז זהו, אני גם מרגישה שכאילו אין דרך לנצח במרכאות, זאת אומרת, אם את תעשי רק 3 חודשי חופשת לידה, ותחזרי למשרה תובענית וקרייריסטית, אם תחו עלייך ביקורת שאת אימא מזניחה, ואם את תוותרי על הקריירה ואת תהיי בבית, אז אם תחו עלייך ביקורת שאת אולי אישה חלשה, או תלויה כלכלית, או לא מגשימה את עצמה, זה כאילו מין אין דרך לנצח את הדבר הזה, בעצם.
זה גם אחת מהכותרות מבחינתי של אימהות בכלל, קריירה בפרט, אבל באמת אימהות בכלל. You can't win. כי הרבה פעמים מי שבעצם מגדיר לנו את הפרסונה האימהית הזאת, האידיאלית של מה שכאילו כל פעם אני חוזרת עליה, על העוגן הזה של איך אימא צריכה להיות, זה כאילו, זה גברים, בואי. זה לא תמיד נשים שמגדירות את האימא האידיאלית הזאת. אם אנחנו מדברות בתכנים שאנחנו צריכות, או מדברות אני בוגרת חוג לתקשורת וקולנוע, אז אני כל פעם חוזרת לתכנים, אבל כאילו זה בעיקר נורא נורא חזק בזה. בתכנים שאת צורכת, יש לך שם איזשהו כאילו אימג' מאוד מסוים של אימא, איך היא צריכה להיות, גם אבא אגב, איך הוא צריך להיות, וזה כל פעם חוזר לזה, ואין ממש אפשרות לצאת מזה, כאילו. וכשזה פוגש אותך במציאות, בדמות המוסר הכפול הזה וכל מה שדיברנו עליו, אז את מוצאת את עצמך די כלואה בתוך הסיטואציה הזו. ואני חושבת לא יודעת אם בפתרון, אבל הדבר שאני, היה לי נורא חשוב לעשות, זה לדבר את המצוקה הזאת של כאילו, של הדוחק הזה שכאילו נמצא סביבך מכל כיוון ולוחץ עלייך, ואת נמצאת באיזושהי מצוקה אמיתית בגללו, ולדבר את זה שנייה.
כן, לפעמים פשוט בעצם ההכרה בקיים זה כבר כאילו איזשהו פתרון, כי בעצם ההכרה זה כבר נותן רווחה גדולה יותר. אני אשתף משהו כאילו באמת אישי אולי, כן. אני טועה איך כאילו להביא את זה מבלי שזה יהיה קשה. אבל זה קשה, אז אין מה לעשות, זה קשה. וכאילו אני, גם מתוך המקום האישי שלי והסיפור האישי שלי שלא להישען ולא להיות בתלות ולא, יש לי את השיט שלי בחיים. אז אני עצמאית, כאמור, אני לא שכירה מגיל 26 בערך, ואני ממש, יש לי איזשהו, גם תשוקה למה שאני עושה, אבל גם איזשהו הכרח קיומי כזה, גם מתוך הסיפור האישי שלי, של אני עומדת על הרגליים, אני לא צריכה אף אחד, כאילו, נה. בהמשך לדבר הזה שאנחנו מדברות במישור החברתי, קולקטיבי, תעסוקתי, שלא מאפשר לנשים בעצם להישאר שוויוניות בעולם התעסוקה, כי חופשת הלידה היא רק 3 חודשים, כי היא, נכון שגם גברים יכולים לקחת אותה, אבל זה על חשבון החופשה של הנשים, בסוגריים, בשוודיה, גם הגברים וגם הנשים מקבלים חופשת לידה, וזה לא זה על חשבון זה. וככה גברים מנצלים את חופשת הלידה, ובאמת זה נותן משהו ראשוני, מהותי להורות משותפת, ולא מעורבת. או זה שלא מקבלים בעין יפה את זה שגברים ייקחו בכלל חופשת לידה, וכמובן אפליות על רקע הריון, או על זה שאת הולכת להיכנס להיריון, או על זה ש... זאת אומרת, יש באמת המון המון דברים, שמעצם קיומם ב... מנטליות התרבותית, במיוחד בישראל, שלא מאפשרת שוויון תעסוקתי. ואני רואה סביבי, ואגב, אפרופו מוסר כפול, מצד אחד מדינה נראה לי מהמעודדות ילודה ביותר שיש, ומצד שני לא מעודדות את האימהות להיות בעצם עצמאיות כלכלית, או נתמכות בהרבה רבדים בתוך הדבר הזה של האימהות. ויוצא לי לראות סביבי, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, באמת המון המון המון, המון אימהות נבונות ומשכילות ופמיניסטיות, שזה בדיוק כמו מה שהצג, ספק בחרו, ספק לא יתאפשר לבחור אחרת,
כן.
אבל ממש שמות על הולד, אם לא על אפילו כמעט ויתור מוחלט, על הקריירה שלהן כדי להצליח להיות אימהות. כי זה גם לא רק אימהות, הרי זה כזה הרבה מעבר לו. זה כזה מין להחזיק את הבית בכל המישורים. ואני רואה את התסכול הזה, ואני רואה את הדבר הזה, והוא מבעית אותי. הוא מבעית אותי, ואני כאילו אפילו לא יודעת כל כך איך לדבר את זה, איך לא מתיימרת להסביר את זה, אבל אני אומרת, אני לא יכולה שלא להסתכל על זה, שלהיות בעצמאות כלכלית זה כוח. זה כוח בעולם, זה כוח בתוך זוגיות. האפשרות להחליט אם אני רוצה או לא רוצה להישאר בתוך הזוגיות הזאת. זה כוח בשביל התיקוף שלי וההגשמה שלי שהיא מעבר לאימהות נניח. זאת אומרת, זה בהרבה מישורים, באיזשהו מקום משאיר אותנו בשנת 2023, מוחלשות כלכלית עדיין, ולדבר הזה יש המון המון משמעות. שמהדהדת לתוך זוגיות ולתוך הערך העצמי ולתוך חופש הפרט. ואני תוהה כאילו, מה ניתן? זה כאילו, זה לא שאני מצפה שתפטרי עכשיו את אבל, מה ניתן ומה נעשה? אבל כאילו באמת, אני שומעת אותך, ואז אני אומרת, ואז מה קורה שם בבחירה הזו, של אוקיי, אני רוצה... אני בוחרת, ספק נבחרת, אבל בוחרת, כי יש סדק, ופתאום זה פחות חשוב. וזה באמת פחות חשוב, זאת אומרת, גם יש פה איזשהו רצון פנימי, כאילו אמיתי של בת האדם לעשות אחרת.
כן.
ולמה אתם, איך, זה קשה, הדבר הזה. זה קשה.
מאוד. יש סיבה שזה נושא שגם מעסיק אותך כמישהי שהיא עדיין לא אימא, וזה גם מעסיק אותי עוד לפני שהפכתי.
עדיין לא אימא וחרדה להישען על אחרים.
זה ברור, זה...
חרדה
כמעט והקומבו כאילו שאני הכי יכולה להבין אותו. באמת, באמת, אני גם הייתי שם, בואי, אני עודני שם, אוקיי? זה כאילו דבר שהוא מלווה אותי, ואני חושבת שהמשיך ללוות אותי תמיד באיזשהו מובן, כאימא וכאישה. וגם בזה יש, אני, כאילו, לפני שנגיע לפתרון המדהים, שתכף אני אוכל להמציא אותו, אבל אני חושבת שזה אחד הדברים ש, את יודעת, באים עם הבגג' הזה של להיות אימא, באיזשהו מקום, אימא בחברה המערבית המודרנית שלנו, של כאילו, שאלה קשה עם תשובה קשה.
כי זהו, זה מה שאני מרגישה.
נכון, כי זה, כי אני חושבת שבאיזשהו מקום, הדבר הזה של להפוך לאימא, כאילו, את יודעת, מצד אחד זה כזה נורא קמאי, וזה משהו שהוא קורה, זה לירדי שנים, אני לא יודעת לנקוב במספר, אבל זה דבר שהוא קורה מן שחר ההיסטוריה. וזה פוגש אותנו במקום שבו אנחנו כאילו, נדברת אנחנו כנשים, אנחנו מפוקחות יותר, אנחנו מכירות יותר, מודעות יותר, פמיניסטיות יותר, אנחנו הכל יותר. ויש, אני מרגישה הרבה פעמים משהו באימהות הזאת, זה כמו שאמרת, הוא כאילו, יש בו משהו מעכב, למרות שאנחנו ב-2023, אנחנו, יש בזה משהו שהוא
מעכב באופנים מסוימים, יש באופנים לומר, מסוימים. ומפתח בטירוף באופנים.
לגמרי, בדיוק, בהתבוננות, הנגיד, המודרנית היבשה של כאילו, אוקיי, של קריירה, קפיטליזם, טטטטטטטט, כן, יש בזה משהו שהוא מעכב, כי העולם לא נותן לנו את האמצעים שנוכל לעשות את הכל בצורה שהיא מטיבה איתנו.
כן.
ויש בזה משהו שהוא מאוד מתסכל ומאוד מחריס. מה זה מתסכל? זה מעצבן, זה מכעיס, זה כאילו נורא כן. מבחינתי, הרבה מאוד פעמים. ואני חושבת ש, נדעת אם זה בטוח לא הפתרון, אבל אני חושבת שאחד הדברים שעוזרים בדבר הזה, גם לאמהות וגם לאבות, אגב, אני חושבת שגם להם יש הרבה מאוד דברים שכאילו קורים ומשתנים ועוד צריכים להשתנות ולהמשיך לקרות, זה לתקשר את הדברים שאנחנו מרגישות בתוך הדבר הזה. כאילו, אני יכולה להגיד שבמשך הרבה מאוד זמן, בגלל שהייתי בתוך הברוך הזה של, אני לא יודעת מה אני מרגישה, ואני כן מרגישה ככה ולא מרגישה ככה, בואי ובואי וכזה. אז גם לא ממש תקשרתי את זה כלפי חוץ. וברגע שהתחלתי לשתף כלפי חוץ, את בן זוג שלי החכם והחמוד, אז כאילו, אז פתאום, תדעת, זה הציף את הדברים, ושנייה הנחתי את זה כזה על השולחן, ודיברנו עליהם, ופתאום, תדעת, את שומעת גם את הצד השני, שמדבר את הדברים ואומר, אוקיי, את צריכה כאילו כך וכך, בואי נדאג שיהיה כך וכך, בואי אני אעשה כך, כאילו, וברגע שזה מתוקשר ומדובר, אז גם יש אפשרות שנייה לשחק עם הדבר הזה, עם הסטטוס הזה, כאילו של הזוגי והמשפחתי החדש שיש לכם, כי כאילו, כזוג הורים שהם גם צריכים לקלקל בחף את כל הדבר הזה. אז אני חושבת שלתקשר קודם כל את הדבר הזה, זה, וואי, זה פתרון נורא באמת בנאלי ופשוט, אבל באמת לדבר את הדברים. כי אני חושבת כן. שהרבה פעמים כאילו, אנחנו נשבות לאיזושהי, לא יודעת, מחויבות, לממש את התפקיד הזה של גם האימא וגם הקרייריסטית וגם הזה, וכאילו לגרום לזה, את יודעת, לעבוד בצורה מושלמת, בלי שנמצא את עצמנו מתקשות בשום דבר, מה שאובייסלי לא קורה. וכשאנחנו פוגשות את הקשיים האלה, ואנחנו יודעות לדבר אותם, אז אני חושבת שיותר קל לפתור אותם, למצוא את הפתרון
המשותף
שמתאים לכם כמשפחה, כאילו כזוג.
כן, בתקווה שבחרת נכון, ויש בן זוג ששומע.
נכון, זהו, זה פתח סוגרם, אני אומרת את זה במקום תפו, תפו כן. של זוגיות בריאה וחמודה, וממקום פריבילגי מידה מסוימת בהיבט הזה, אבל זה גם מה שאני מכירה, כאילו, אבל אני חושבת שאף פעם לא חוויתי את המציאות בתור אימא בזוגיות שנראית אחרת, אבל אני חושבת, רוצה להאמין לפחות, שברגע שאת תדעי להיות מקוילת עם מה שאת מרגישה, זה נורא קל להגיד וקשה ליישם, לי לקח שנה וחודשיים והיו לי את כל התנאים המטיבים לדבר הזה, אבל ברגע שאת מקוילת עם מה שאת מרגישה באופן שהוא כן עם עצמך, ולא נבהל מהמשמעות של זה מנגד למה שאת אמורה לעשות, אז זה כבר התחלה והשלב הבא זה לתקשר את זה וזה הופפולי יעבוד.
זה כאילו באמת, אני מרגישה שיש לי במוח אפילו, איזשהו דיסוננס. קודם כל להגיד שאני שמחה, שנייה, אני אעצור לפני שאני אמשיך עם זה, ואני אגיד שזה משמח לשמוע גם, את יודעת, שאפשר למצוא את הדרכים המיטיבות, שזה לא כזה או לוותר על יד ימין או על רגל שמאל, זה כאילו מין שתמיד יש בטח איזשהן מידה של פשרות, אבל שאפשר למצוא ולהגיע לחיים נבחרים ויחסית מיטיבים ונעימים, יחסית.
יחסית, יחסית זה חשוב.
כן, אבל בכלל, את יודעת, גם אני כרווקה ואימא לפינצ'ר, את יודעת, גם פה יש את האתגרים ואת הזה, וכל ורסיה בחיים והקשיים שלה, כזה, ברוך השמש. אבל בא לי לומר ש... כאילו, אני פשוט מרגישה שיש התנגשות מאוד גדולה בין הפמיניזם שלי, אני אדבר רגע ממש בשם הפרטי, כאילו, בשלי, אוקיי? אני נועה.
כן.
בין הפמיניזם שלי לבין איך הדברים קורים במציאות, וכשאני אומרת קורים או עלולים לקרות, אני מדברת גם על בעצם מה שכנראה יקרה לי, בפנים, בתוכי, אני. זאת אומרת, אני רוצה לשים פה רגע את זה שיש פיזיולוגיה, ויש הריון, ויש התחברות והתקשרות לעובר, אפרופו הפרק הקודם שלי עם שפי, ויש הורמונים שמתפוצצים במוח, ויש כאילו הנקה, שבין אם את מקיימת אותה או לא מקיימת אותה, כאילו הדבר הזה והסימביוטיות שיש עם התינוק בשלבים הראשונים שהוא נולד, זה ממש ממש כאילו בעולם הפסיכולוגיה, ויניקוט, שהוא תיאורטיקן אהוב מאוד אליי, למרות שהוא גם מעורר בטח הרבה רגשות השם אימאים כשאת אימא, הוא בעצם היה עושה תצפיות על אימאות ותינוקות, והוא הגע תיאוריה שלמה על עיצוב האישיות שלנו כבר בשלבים מאוד מוקדמים, מתוך הקשר עם האימא. כיום נהוג לומר הדמות המטפלת, כי זה לא חייב להיות האימא, אבל בתכלס, 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 כאילו, אני אומרת, הדבר הזה שאני ממש מבינה, ורואה איך הוא קורה פיזיולוגית ופסיכולוגית ורגשית, וכאילו התינוק או התינוקת יוצאת, והאוטומט הזה של להיות בטיון גדול כל כך אליה, ושמה שויניקוט קרא לו השהיית הסובייקטיביות של האימא. אני לרגע, הצרכים שלי הם הכל בצד, הכל בצד, הזוגיות, הצרכים שלי, העולם, כל ההתרכזות והפוקוס, כזה אבולוציונית, כאילו כדי לצורך ההישרדות, זה הכל הכל מושקע בתינוק.
כן.
וכל הדבר הזה, אני אומרת, אני לא יכולה להתעלם ממנו. ובעצם, בתכלס, אני מרגישה בתוכי שאני אהיה כאילו, אין לדעת מה יהיה.
כן.
אבל בתוכי אני כבר עכשיו מרגישה שזה יהיה כזה שהעולם יישרף. אני פה לינה משותפת, מניקה עד אור הבוקר, סתם. יכול להיות שאני אהיה הפוכה לגמרי, יכול להיות, אבל אני ממש ממש יכולה לראות איך הדבר הזה קורה לי. ובתוך הדבר הזה, איך גם הבהות נדחקת הצידה. איך בקלות אני נהיית המרדימה, אני נהיית המבינה, אני נהיית המקלחת, אני זאת שאם הילדה חולה אני אבטר ואבטל את הפגישות שלי, ואז אני, רגע, אני הדמות המטפלת בבית והוא הדמות המפרנסת, כאילו אני ממש רואה איך בקלות אני יכולה להפוך להיות הדבר הזה, גם מתוך איזשהו אימפולס או כוח פנימי, ספק אבולוציוני, ספק מגדרי שגדלתי עליו, אולי איזושהי שזירה של הדברים, אבל שזה כל כך עמוק ונטוע. והדבר הזה בעצם באמת מתנגש עם הערכים והרעיונות שיש לי על העולם. ועל כמה זה חשוב הבהות נוכחת, וכמה זה חשוב שוויון כלכלי בחברה. כאילו, ויש פה איזושהי התנגשות שאני כרגע עומדת מולה, עוד לפני שאני אימא, ואני מין משתתקת.
תשמעי, אני לא רוצה לאשש את הפחדים שלך, אבל כאילו זה כן, זה בגלל זה אני חוזרת למה שאמרתי מקודם, שזאת הייתה הפעם הראשונה שפגש אותי מין משהו שטלטל את עולמי ככה, ואת הגדרת העצמי שלי כמי שחשבתי שאני. אז כן, זה דבר שקורה, כי את גדלה במשך, לא יודעת, 30 ומשהו שנים, 20 ומשהו שנים, מתי שאת מחליטה להפוך לאימא, בתור מישהי אחת שתדעת, יש הסט של ערכים מסוים, ורואה את העולם בדרך אחת, מאוד מאוד ברורה ומאוד כאילו כזאת. אני גם מאוד מזדהה עם זה, כי אני גם מאוד מאוד כזאת. כל הדברים שציינת עכשיו, הם, כאילו זה הביו שלי, אני לא יכולה לקרוא לזה ככה, זו מי שאני. ופתאום את פוגשת את הדבר הזה, שאגב, אני עד עכשיו לא יודעת להסביר, האם זה דבר שהוא ביולוגי אבולוציוני, שזה מסגרת חברתית שמגדירה את הדבר הזה, אני לא יודעת, אבל זה פוגש פתאום את הדבר הזה, כל מי שאת פוגש את הדבר הזה, ויש בזה משהו שהוא מיינדפאק. זה מיינדפאק מאוד גדול. כאילו, כי, את יודעת, מיינדפאק זה כולל בתוכו את כל מיני סופרלטיבים. זה כולל אכזבה, זה כולל פקס, זה כולל הפתעה גם חיובית מהדבר הזה. זה דבר מאוד מאוד גדול שקורה. ואני חושב שזה גם הרבה מאוד ממה שמפחיד בזה לפני שאת הופכת לאימא, זה הלא נודע הזה. וכאילו, יש משהו שכשאת נמצאת עדיין וצופה על זה מהצד, זה רחוק וזה מפחיד וזה, את יודעת, כמו כל דבר שאנחנו לא מכירות אותו. אבל כשזה פוגש אותך וכשזה קורה, אז כן, זה מאוד מאוד מפחיד. כאילו, ואני חושבת ש, כאילו, אחד מהדברים שאני באופן אישי תמיד תמיד הולכת לפיו, זה שאני מעדיפה לדעת. כאילו, הייתי מעדיפה שיספרו לי את כל הדבר הזה. הייתי מעדיפה שנשב, כאילו, הייתי יושבת עם חברה לפני שהייתי הופכת לאמא, והיא אמרת לי, כן, צליל, זה קשה. כן, הדבר שאת פוחדת ממנו, הוא כנראה יקרה. תהיה לך התנגשות בין כל מה שאת מאמינה בו כנכון, לבין מה שיקרה בפועל. וזה קשה. וזה, אבל את גם, ו-having said that, את גם תמצאי את עצמך בתוך הדבר הזה, ואת תצרי, את יודעת, בהתחשב, זה משתנה, כאילו פרק הזמן שזה ייקח, ואיך שזה קורה, אבל את תמצאי את הדרך שלך בתוך הדבר הזה, שהיא דרך חדשה.
כן, אני אולי בתוכי יש גם איזושהי משאלה, שאולי מתישהו, אולי לא נוכח הממשלה הנוכחית. אבל כאילו אני אומרת, איפה האחריות החברתית גם לדבר הזה? כי בסוף אנחנו נתבקשות למצוא את הפתרונות בעצמנו. ואני מרגישה שיש כאן אחריות חברתית מאוד גדולה למה שקורה, ולביטויים שלו אחרי זה. למשל של פערי הסתכרות, מעמדות, ואז כוח, ובתוך הדבר הזה כמה זה משאיר אותנו מוחלשות בעוד מישורים, ואני רגע רוצה לשים את האחריות לא רק על זה של כאילו האימהות ומה היא מביאה, אלא על התמיכה הזו שציינת בהתחלה, שלא קיימת, ועל חקיקה ועל תפיסות תרבותיות. איך אפשר לאפשר לנשים גם לקיים את האימהות שלהן בחיבור ובקשב, מבלי לעזוב את התינוק או התינוקת אחרי 3 חודשים, כשאת כאילו שבורה לחלוטין, ויש ממש כאילו הידרשות פיזיולוגית להיות איתו, גם שלך וגם שלו. אז איך אפשר מצד אחד לאפשר את הדבר הזה, ומצד שני לא להשאיר אותנו בבחירה הזאת של, אוקיי, או שאני אהיה אימא, אבל תלויה באחר באופן ממש מסיבי, או שאני אהיה במצוקה אימהית מאוד גדולה, כדי להמשיך ולקיים את עצמי תעסוקתית. זאת אומרת, איפה חברתית, חקיקתית, תרבותית, יכול לעשות שינוי, שאני חושבת שהוא נדרש במדינה שלנו, ממש.
כן, דחוף אם אפשר.
זה כאילו משהו להגיד כזה, זה לא בסדר, נכון. זה לא בסדר.
נכון.
יש פה חוסר הוגנות, יש פה חוסר שוויון מגדרי, שאם היה אחרת, אני בטוחה שהרבה מהחוויות, האימהיות האלו, היו יכולות להיות יותר נסבלות, או יותר קלות, או יותר מאפשרות.
מי, אם אני לוקחת את זה למקום אידילי ואוטופי, שכמו שאמרת בממשלה הנוכחית, כנראה שזה לא יקרה, בהיבט החקיקתי, כל מה שקשור, תדעת, לדברים שמכוונים לשוויון, כמה שזה מתאפשר, אז ברור שזה משהו שיוכל לקדם את זה, לפחות איך שאני מדמיינת את הדברים ורואה אותם. כאילו, אם אנחנו חוזרות למה שדיברת לפני כן על שוודיה, ולדעתי זה בעוד מדינות שם בסביבת הנורדיות, זה מה שקורה. כאילו, יש לך חופשת לידה שוויונית, שגם את רואה מתוך וגם במקומות שאני מחבה עם חופשת לידה שוויונית, כאילו שהיא מתחלקת גם וגם, נותנים אפשרות, כאילו, חופשת לידה מאוד ארוכה, ונותנים אפשרות לגברים לקחת את החופשת לידה, וכאילו, את יודעת, לקבל נחש התנאים שמטיבים איתם. אז את רואה שיש איזשהו שוויון בנטל בדבר הזה. יש הרבה יותר גברים שהם כאילו נכנסים לתוך הדבר הזה, הם כאילו, הם אלו שנמצאים בחופשת הלידה, וזה קורה. ושוב, באמת, קטונתי מלהבין במה שקורה בכלכלה של מדינות זה, אבל אני מניחה שגם שם יש איזשהו איזון יותר כאילו בריא בכל מה שקשור גם לשוויון בשכר וגם למעמד של נשים ונוכחות של נשים בכאילו תפקידים ובמקומות גבוהים יותר. אני ממש רוצה להאמין, אני סליחה שאני לא בדקתי את זה, אבל אני מניחה.
אני גם מניחה, כי הרי הדבר הזה שהוא לכאורה פעות, הוא לא פעות, הוא עצום, אבל לתת חופשת לידה שוויונית גם לגברים וגם לנשים, ושוב, לא מדובר על כזה תחליט ומי לוקח, כן. אלא האישה לוקחת, ואז אם רוצים שגם אבא ייקח, אז גם אבא לוקח.
כן.
והדבר הזה, ואז הם אומרים, אם זה לא בא על חשבון זה, אז מה ברור שאני אקח?
כן.
והדבר הזה מייצר שוויון במרחבי התעסוקה.
לגמרי.
כי אז זה לא יקבלו את האישה כי היא עלולה להיכנס להיריון, כי גם הגבר כנראה יכול לצאת לחופשת לידה, זה לא משנה, אז אנחנו רגע נשפוט על פי הכישורים.
בדיוק.
ואז זה עושה שינוי, ואז אם יש שוויון תעסוקתי, יש שוויון בעצמאות הכלכלית בחברה, ואם יש שוויון בעצמאות הכלכלית, יש, אני מניחה, הרבה יותר אפשרות של כוח בתוך מערכות יחסים, אולי, אולי זה גם משפיע על אלימות במספרים נמוכים יותר. זאת אומרת, אני אומרת, איזה אימפקט משמעותי יכול להיות לדבר הזה?
לגמרי, ממש. ואני חושבת שבמסגרת תחומים שיכול להיות לזה אימפקט, זה בוודאות ישפיע גם על שיח והלך הרוח. כאילו אני יכולה, יש אין ספור סיפורים, כאילו גם שלי וגם ששמעתי מאמהות אחרות שמחוו, לא צריך אפילו איך לקרוא לתחושה הזאת, אבל הנחיתות אולי נקרא לזה ככה, מעצם העובדה שאת אימא, בהתייחס, כאילו התבוננות למקומות עבודה שלך.
נחיתות כאילו כשהן באות לרעיונות?
כשהן באות לרעיונות, כשהן כאילו בתחושה של אני צריכה לצאת מוקדם יותר כדי לאסוף את הילדה הילד שלי. אני לא אשכח, זה הייתה לי בתקופה הקצרה שהייתי גם אימא וגם שכירה עדיין במקום העבודה הקודם שלי. אז עליתי, זה גם היה כזה בשיא הקורונה, וכאילו הכי כזה, את נמצאת בבית עם הילדים, עם העולם, כאילו הכל כזה קורה בוז. ועליתי לפגישה עם הצוות שלי, והייתי עם הבת שלי, עם רני, שקמה מאיזושהי שנה, לא זוכרת מהשנות, והיא הייתה כזה על הברכיים שלי בזמן הפגישה, פגישה שכאילו לא היה לי שום תפקיד מאותי בחוץ מלהראות את הפרצוף שלי שם כפגישת צוות כזאת, וכאילו היא הייתה מאוד חמודה ולא זה. ובאמת היא הייתה איתי, כאילו לא היה לי מה לעשות איתה. כאילו היא הייתה חייבת להיות שם. ואחרי זה קיבלתי שיחה ממי שהייתה מנהלת שלי בזמנו, אגב, מרגיז מאוד מאוד.
וואו.
של תשמי, זה לא נראה טוב. כאילו הדבר, אני במהלך הקריירה שלי שלא יודעת בה, 30 שנים ב-whatever, עם ככה וככה ילדים, לא עשיתי דבר כזה, וצריכה להסתכל על זה, כאילו, ולראות.
אבל יש קורונה ואין מסגרות, ומה את רוצה?
ויודעת מה, גם אם לא הייתה קורונה וגם לא הייתה מסגרות, אני יודעת שאם אני הייתי אבא, א', לא הייתי מקבלת את השיחה הזאת לעולם ממנה, והייתי כנראה מקבלת, כאילו, ממש בזמן הפגישה, כאילו, אנשים היו מורידים ממיות והיו אומרים כזה, אוי, איזה מתוק אתה, איזה אבא, איזה אבא טוב, איזה אבא מקסים, כזה. אז כאילו, אז אני חושבת שברגע שהשוויון הזה, כאילו החקיקתי, יקרה, מתישהו, אז אני בטוחה שהאדוות של הדבר הזה גם יגיעו לתפיסה הזאת, להלך רוח והם יחלחלו. אולי אני ממש אופטימית, אני לא יודעת, אבל אני ממש ממש רוצה להאמין שזה יקרה, כשזה יקרה.
כי בעצם הדבר הזה, זה לא רק לאפשר לנשים להיות בשוויון תעסוקתי, מבלי לוותר על הצורך הבסיסי בלהיות אימא, זה בעצם גם יקדם נוכחות אבהית משלבים מאוד ראשוניים, והדבר הזה, יש לו השפעה עצומה על החברה.
כן.
גם, ואז גם בתוך הבית, זה הרבה יותר יכול לאפשר שותפות. ולא החוויה האיומה הזאת שאני שומעת מכל כך הרבה נשים, שהן הבוס והן מורידות מטלות, מורידות הוראות, וזה לא נעים לאף אחד.
נורא.
את לא רוצה להיות הבוס שבסוף מרגיש גם עבד.
כן.
והבן זוג לא רוצה להרגיש שהוא אידיוט מטומטם שלא יודע לעשות כלום, ושרודים בו. זה כאילו לא מיטיב לאף צד, וכזה מין, זה יאפשר גם יותר נוכחות נוראית, גברית, הבית בבית, וגם יותר נוכחות שוויון תעסוקתי במרחב הציבורי, והדבר הזה יכול לאפשר באמת הורות פחות מצוקתית. אני מקווה או רוצה להאמין ולחשוב.
כן, להוריד קצת מהמנטל לואוד שיש לכולם, כולן.
כן. אנחנו קרובות לסיום, וכאילו אני מרגישה ש לא בא לי לצאת מדוקאות מהפרק. אני תוהה איך לארוז. אני גם מרגישה שכזה יש עוד מלא דברים שכזה לא בכך נגענו בהם, ואני מקווה שנתתי לך מספיק לדבר.
בטח, בטח.
יורו, אני תמיד, הנה, אני אשתף פה בחינות, שאני מלא פעמים מקשיבה לפרקים שלי אחרי זה, ואז אני ממש אוכלת סרטים שדיברתי יותר מדי, וזה, ותמיד זה כי גם הנושאים נורא בוערים בי, ואני נורא מסוקרנת.
זה מצוין, ואני, את לא, את לא דיברת יותר מדי, את דיברת מושלם, והכל בסדר, הכל פיקס.
תודה, נשמה. אחרי זה אני אוכלת לקובי תורו שיוריד חצי מהדברים שאמרתי. אז אני מקווה שזה, כן, לא היה יותר מדי, אבל אני טועה ביחד איתך כזה, איך להירוז את זה? גם בא לי לשאול אותך אם יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף, או אם יש משהו מהותי שהיית רוצה להוציא החוצה מתוך כל החוויה הזאת שהיא אישית שלך אמנם, אבל היא גם מאוד מאוד קולקטיבית, כאילו שהיית רוצה לשים בחוץ רגע ולהגיד.
להסתפק באחד זה יהיה קשה, אבל אני אנסה. אני חושבת שאחת מהמטרות, נניח, של גם שלקחתי איתי כשהחלטתי לפתוח את העמוד שלי, זה לג'יט, וגם בכלל, כאימא שמדברת עם עוד אמאות, וגם עם, כאילו, נשים שהן עוד לא אמאות, ושהופכו לי, אם אני רצו יום אחד, אני הפכו לי אמאות, אני חושבת שלשבור את קשר השתיקה הזה, זה משהו שהוא חייב להיות באיזושהי מידה, לפחות המשימה של כולנו. זה לא חייב להיות דרמטי, ואת יודעת, כמו הכותרת שעכשיו נתתי, אבל זה יכול להתבטא פשוט בדברים הקטנים, שבפרקטיקה זה פשוט אומר לדבר את מה שקורה לך. כאילו, לדבר את מה שקורה לך כשאת סביב הלידה, כשאת במפגש ראשוני עם האימהות, כשאת, לא יודעת, מרגישה מדוחדכת, סלש מדוקת, סלש whatever, מסיטואציות מסוימות שאת לא מרגישה שזה בסדר, במרכאות להרגיש ככה בהן, פשוט לדבר את זה, וזה, אני הייתי מאוד מאוד מופתעת, כאילו מכמה שזה פגש אמהות אחרות, וזה עדיין פוגש אמהות אחרות. באמת, אני, זה נורא 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 קלישאתי להגיד, אבל באמת אני הופתעתי מאוד מאוד, כאילו מההדים של הדבר. אז אני חושבת שכאילו בסוף, השליחות שלנו את יודעת, בכלל לא רק כאימהות, כנשים בעולם, לדבר את הסיפור שלנו, לספר את הנרטיב שלנו וליצור אותו, כי אם לא אנחנו מי יעשה את זה, אז זה הדבר.
לתת קול.
כן.
כן.
Be your voice of your generation.
Yes.
לינה דנהאם.
אני אגיד, אני את יודעת, כזה זה כאילו מאוד גדול כזה, be the voice of your generation, ואני אגיד, בכלל פשוט כאילו, אני שחת את זה יפה מקודם, לשבור את קשר השתיקה.
כן.
אני אגיד, על נשיות, אימהות, ובכלל על היותנו בני ובנות אדם, כמה החברה שלנו מקדמת נראות מהוקצת ופלסטית, וכמה, כמה טוב אותנטיות מביאה. וכנות. כמה טוב זה מביא גם עבורי, וגם עבור הסביבה שלי. כמה ההכרה הזו של צרת רבים מחצי נחמה, זה לא כי לאחר רע. זה כי אחד הגורמים הכי גדולים לסבל, זה תחושת חריגות בעצם. כי חריגות גורמת לאשמה. ואם אנחנו יכולות להבין שאנחנו לא חריגות, ולגרום לאחרות להבין שאין לא חריגות, אנחנו מורידות הרבה מן האשמה. וכשהאשמה יורדת, אפשר להסתכל על הקושי בצורה אחרת.
זה אופטימי מספיק? זה לא בטוחה, אבל בסדר. זה מה שזה.
זה אופטימי, יש כאן אופטימיות זהירה. נזכרתי שמאוד סקרן אותי גם שנייה שתספרי תעסוקתית, מה בסוף היה הפתרון.
כן.
נדעת שאת עכשיו עצמאית, זה כזה יצא בתלעים, כזה אנחנו כאילו הרזנו ובסוף וזה, וזה פתאום רגע להגיד, אבל בא לי שנייה שתגידי את זה.
סבבה.
אם מתאים.
האמת שגם הדבר הזה, הפתרון שמצאתי כאילו לי, התעסוקתי, אני לא יכולה להגיד שאני שלמה איתו 100%, אני חושבת שזה הדבר שיצרתי לעצמי כדי לאפשר למציאות שכרגע נכון לי שהיא תתקיים, אז זאת הקונסטלציה שיצרתי לעצמי כדי שהיא תקרה. ואחרי שבאמת הייתי כאילו במשך תקופה לא ארוכה של נגיד, לא עוד כמה חודשים, גם אימא וגם שכירה, אמרתי, אוקיי, זה כאילו לא נכון לי כרגע, מסיבות שאת יודעת, יכול להיות שהן נכונות יותר או נכונות פחות, לא יודעת. אמרתי, טוב, אז אני כאילו לוקחת את החוויה הזאת, שמה את זה שנייה בצד, ואני מנסה ליצור לעצמי את המסגור התעסוקתי שהוא נכון לי כרגע, ואני יוצאת לעצמאות. שאני חושבת שמצד אחד את יודעת, זה כאילו, בחוויה שלי זה פתרון כאילו מעולה לדברים שאני רוצה כרגע, אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום זה גם ממשיך לשמר את הבעיה שאנחנו נמצאות בה. שהעולם לא נותן, מה זה העולם? העולם התעסוקה לא נותן לי פתרון שהוא באמת מטיב איתי, ומאפשר לי להיות האמא הנגיד שכירה שאני רוצה להיות, וגם אגב בעצמאות, יש כאילו, זה פוגש אותי בלימיטים שאני לא יכולה לחצות אותם, כי האמאות קורית, או כי לה. אז כן, כאילו תשובה ארוכה לשאלה פשוטה, אבל כן, בסוף אני החלטתי כאילו ליצור לעצמי איזושהי מסגרת עצמאית, כי גם...
ואת כותבת תוכן לעסקים בעצם?
כן. וחברות הייטק לכאלה,
כן. כן, ואת אומרת על זה שהעולם התעסוקתי לא מאפשר להיות האמא, ואני אומרת כזה כן, וזה גם שוב פה המקום הזה שהאבהות לא קורית מספיק באותה מידה כמו האמהות, וזה היה קורה עם ה... כל הדבר הזה שבעצם דיברנו, שמגיע משני המחוזות.
כן.
אז אני אגיד ככה לסיכום, אני אנסה לסכם, ואני אומר שאולי אין איזה שהן תשובות, אין תשובות ברורות, ואולי גם אין תשובות בכלל, בטח לא תשובות שמתאימות לכולן, או תשובה אחת שמתאימה לכולן, ואנחנו אנשים שונים ונשים שונות, ואני רק שמה לכאן איזושהי תפילה עבורי, ומתוכי אולי גם עבור כל מי שתרצה בה, יודעת מה עבור כולנו? שנוכל אלוואי אמן למצוא את הדרך המיטיבה ביותר, גם עבורנו כקולקטיב, וגם כל אחת בתוכו, בפורמט שמתאים לה. מי יותר מי פחות באיזה מישורים. והלוואי והתאפשר לנו להתקיים בחברה הזו, כאנשים בכלל וכאנשים בפרט, יותר ברווחה. שזה ילך ויתרחב, ויאפשר את חופש הבחירה האמיתי, שלא ישים אותנו בתוך מצוקה של, תחליטי על איזה איבר את מוותרת פה בעצם. הלוואי.
אמן.
ואני אגיד שהעבודה שלך היא מדהימה, והיא עבודת קודש.
תודה רבה רבה.
אני ממש לא מופתעת מהאימפקט שזה עשה. איזה כיף שבאת לפה.
ברור, איזה כיף היה פה.
יש.
איזה נחמד.
תודה רבה יקרה. תודה שהייתן איתנו, ואם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתערה ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת בנועה זילברמן 869, NOAZILBERMAN 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן, מקף אמצעי, מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב. נתראה בפרק הבא.